רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זוהי קריאה מיוחדת בשבילכם.
רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10 ו-2, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
ידוע שאחד הדברים היפים בספורט הוא שעל המגרש כולם על פניו שווים. החוקים שווים לכולם. המנצח הוא מי שחוצה ראשון את קו הסיום, או מי שמנצחת את היריבה בשלוש מערכות, או הקבוצה שקלעה יותר נקודות, מבלי להתייחס כמובן לדת, צבע, מין וכדומה. אבל השוויון הזה שמתפארים בו גם בספורט, כמו שמתפארים בו בחוקה האמריקנית או בחוקי היסוד בישראל, הוא כמובן סוג של פיקציה. אני כבר לא מדבר על הכסף הגדול בספורט המקצועני שדחק את ערך השוויון אל תחתית הפירמידה, הרבה מתחת לערכים אחרים כמו הצלחה או בניית מותג. גם הספורטאים עצמם, האם כולם באמת שווים? האם לכולם אותו הסיכוי להצליח אם רק יתמידו ויעבדו קשה? ברור שלא. כל ספורטאי בא מרקע שונה, כלכלי, חברתי, פיזיולוגי, וכל אחד עובר במהלך חייו אירועים שמשנים אותו לחלוטין וגם גורמים למערבולת בקריירה. אתה יוצא לדרך כספורטאי אחד ובמהלך הקריירה והחיים משתנים לך מול העיניים, לטוב ולרע. ואין אירועים גדולים מסמכים, גורליים יותר, כמו הריון או לידה, כדי לשנות ולאתגר קריירה של ספורטאי, יותר נכון במקרה הזה, ספורטאית כמובן. האם ספורטאית צעירה בת 22 שמזנקת למקצה מזכירה במשהו את מתחרתה הוותיקה מסלול אחד לצידה בת 36 נשואה פלוס 2 שעדיין קמה בלילות? לא בדיוק. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, מוזמנים לעקוב אחרינו כמו תמיד בטוויטר, אתם יכולים לחפש בעברית עושים ספורטקאסט או את השם שלי בן מיטלמן באנגלית עם דאבל טי, בפייסבוק אנחנו עם רשת עושים היסטוריה, ועוד פרקים ופודקאסטים תמצאו תמיד באתר הבית שלנו runlevy.com. היום בהמשך התוכנית הפינה ההיסטורית של תומר פדלון חוזרת, והיום הוא לוקח אותנו לקלצ'יופולי, שעוריית השחיתות הגדולה בכדורגל האיטלקי בעשור הקודם, שמחקה ליובנטוס אליפויות. מורן סמואל, שלום.
היי בן.
מדליסטית פארלימפית, אלופת העולם לשעבר בענף החתירה, כדורסלנית נבחרת ישראל לשעבר, מרצה מדהימה ואדם מרתק שכיף לדבר איתו, תודה רבה שבאת.
בשמחה רבה.
כמה התחברת לפתיח?
קודם כל מאוד 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 התחברתי, ואני חושבת שספורטאי שלא עובר התפתחויות בקריירה שלו, בדרך כלל לא התקדם, mm-hmm. ולא התפתח גם ברמה ההישגית שלו, זאת אומרת שזה חלק מאוד מאוד חשוב, אבל אין ספק שהיריון ולידה, זה אפשר לעשות באמת כמו שאתה עושה עכשיו פרק על זה, כי זה אתגר אחר מכל מה שעברתי, ועברתי איזה כמה אתגרים בקריירה הספורטיבית שלי, זה משהו אחר לגמרי.
אז אני מניח שבאמת רוב המאזינים בטח מכירים אותך, בטח זוכרים את השם, אולי גם ראו את הכתבות הרבות שהיו עלייך, אנחנו שנינו עשינו כבר לא מעט כתבות בעבר, סביב המדליות וההישגים, ובעיקר עסקנו כמובן בהתמודדות שלך עם הנחות, שזה מה שבאמת מעניין בדרך כלל, אבל היום אנחנו נשים את זה קצת בצד, אפשר להגיד, התמקד בנושא של הריון ולידה.
שזה דרך אגב מאוד מרענן ומשמח.
כן, מדברים איתך על משהו אחר.
כן.
יפה, אז בואי נתחיל עם אחד הרגעים, אני חושב, הכי גדולים בקריירה המקצוענית שלך. אני לא מדבר על השחייה במשחקים הפארלימפיים, מה שמכנים בארץ אולימפיאדת הנכים, אלא על אליפות העולם האחרונה בחתירה, פלורידה, אוקטובר 2017. הגעת לאחד ההישגים הגדולים, שנייה באליפות העולם, מדליית כסף. ואיך נאמר את זה? בדיעבד התברר לאחרים שלא חתרת שם לבד, הייתן שתיים.
נכון, אז הסירה הייתה קצת יותר כבדה באותו הבוקר, בכלל באותה התקופה, כן, הייתי כמעט בשבוע תשיעי של הריון, בעצם ידעתי כמובן את זה, אבל זו הייתה חוויה שבעצם הייתי צריכה להפריד בה את העובדה שאני בהריון, לעובדה שאני הולכת להתמודד עכשיו בגמר אליפות עולם, זו לא הייתה הפרדה פשוטה.
אז באמת, איך עושים את ההפרדה הזאת? זו שאלה קצת גדולה, אבל את מחליטה שעד שאת לא מסיימת את אליפות העולם, את שמה בצד את ההיריון, את מתחילה אותו במרכאות אחר כך, איך זה עובד?
כן, בעצם מבחינה מנטלית, מן הסתם, אני לא יכולתי להפריד את זה בצורה לגמרי מוחלטת, אבל מבחינה מנטלית, גם למקצה הזה, ודרך אגב גם לכל מחנה האימונים שעשיתי לפני, הגעתי באיזושהי מחשבה שההיריון קורה אצל מישהי אחרת כרגע. למזלי, גם עד אותו זמן לא היו לי תופעות לוואי מאוד מאוד קריטיות, ולא הייתי מאוד עייפה או עם בחילות נורא נורא קשות. זה הגיע קצת יותר מאוחר, וזה היה מזל גדול. בעצם אני מגלה את ההיריון כשלושה שבועות לפני יציאה למחנה אימונים באיטליה. ופה קודם החלטה ראשונה מספרת למאמנת שלי או לא מספרת למאמנת שלי. כי מן הסתם בבית זה היה הדיון הראשון. המאמנת שלי ידעה שב-2017 אני נכנסת להיריון. מתי בדיוק? את לא יכולה לדעת. תיכנסי החודש, חודש הבא. זו היה ברור שאני רוצה הריון ולידה לפני המשחקים בטוקיו.
שנה אחת אחרי המשחקים הפרלימפיים.
נכון, ומספיק זמן כדי להתכונן בצורה איכותית קודם כל לתחרות הקריטריון, אליפות העולם ב-2019, ומן הסתם לטוקיו. וכדי שזה יקרה, זה היה צריך לקרות ב-2017.
טוקיו, רק נגיד למי שלא יודע, זה כמובן המשחקים האולימפיים הבאים, והפארלימפיים הבאים בשנת 2020.
בדיוק. זה היו לוח הזמנים, ומאחר שבהיריון ולדעת אף פעם לא יודעת מה יהיה, ההחלטה הייתה להיכנס להיריון בשנת 2017. עניין היה מתי להתחיל לנסות, כמה זמן זה ייקח, את אף פעם לא יודעת.
אני אכניס פה איזה הערה קומית שסיפרת לי את זה, אז אני שאלתי אותך, וידעת שאת בהיריון? אמרת לי, אין דרך אחרת אצלנו.
זהו, בדיוק, זה לא בדיוק איזה משהו שקורה במקרה, זה תהליך.
אז פה המקום להגיד שיש לך בת זוג, לימור.
נכון.
ובאמת, מן הסתם את אומרת, יכולתם לנסות באופן טבעי, לא הייתן מצליחות.
כנראה שלא. אצלנו אף פעם אין את החשש הזה שזה יקרה לא מתוכנן. זה צריך להיות מאוד מתוכנן. אני יכולה לשתף פה שההורות הראשונה שלנו הייתה בעצם לערד, של לימור ילדה. ואלו היו 3.5 שנים של טיפולי פוריות. זאת אומרת שהחוויה הראשונית שלי, של להבין מה זה בכלל להיכנס להיריון, ולהגיע למצב שהוא שם והוא אמיתי והוא קורה, לקחה 3.5 שנים, אף על פי שלא אני חוויתי את זה, חוויתי את זה כמלווה. ומאחר שזה קרה, לא באמת ידעתי כמה זמן זה ייקח, זה יהיה הריון שיחזיק או לא יחזיק. כשאת חובה דרך כל כך קשה להשיג הריון ראשון, ועוד פעם אני אומרת, אני חוויתי את זה כמלווה, אבל מן הסתם חוויתי את זה רגשית בצורה מאוד מאוד חזקה, שום דבר לא בטוח. הרד הייתה מתנה מדהימה, אחרי דרך מאוד מאוד ארוכה, לא סתם קראנו לו הרד, זה ראשי תיבות של אמונה, רצון ודרך, שזה מאוד ממחיש את התהליך שעברנו כדי שהוא יגיע אלינו, ולכן לא ידעתי כמה זמן זה ייקח, ומאוד קיוויתי. אבל אני יכולה גם לשתף בעוד דבר, ופה אני עושה איזה סוגריים, ונותנת איזושהי אמירה לספורטאיות באופן כללי, ולנשים שמחזיקות בקריירות, שבאמת הן רוצות לטפח, ולפעמים הריון עלול להיות איזשהו גורם שמעכב, מה שאני עשיתי בגיל 33, דפקתי על הדלתו של רופא אנשים, ואמרתי לו, תקשיב, בוא תבדוק מה המצב במערכת. תגיד לי מה קורה אצלי. ובאמת הוא עשה בדיקה, ואמרתי, שמי, הפוריות שלך מאוד מאוד טובה עכשיו, וההחלטה שלי הייתה, לא לחכות עם הטיפולים שאולי יהיו, לא לחכות לרגע שבו אני אגיד, טוב, זה מתאים לי עכשיו, אלא פשוט ללכת ולהבין שיש לי בצד, את ההזדמנות לעשות את זה מתי שאני רוצה, מתי שנוח לי, עם סטטיסטיקה הרבה יותר טובה מאשר אם אני ממשיכה ומחכה לעוד אולימפיאדה ועוד אולימפיאדה. ועשיתי את זה.
אבל זה באמת מתאים לזוגות או לנשים שיודעות מראש מתי הן רוצות.
לא, דווקא כשאת לא יודעת, כשאת אומרת לעצמך.
שומרת את הצ'אנס.
כן, בואי תשמרי. זו הייתה השקעה חד פעמית, אבל זו השקעה שאפשרה לי לבחור מתי אני רוצה להיכנס להיריון, ולא להתחשב רק בגיל או בעיתוי מבחינת הקריירה שלי. וזו הייתה החלטה מאוד מאוד חכמה, שאני היום ממליצה אותה לחברות שכבר מגיעות לגילאים של 35 פלוס, ועדיין לא בטוחות, רגע, אני רוצה עוד אולימפיאדה, אבל אני רוצה ילדים. בואי, שימי בצד, תאפשרי לעצמך את השקט, להתאמן, להתחרות, לבנות קריירה.
למרות שזה גם כמובן לא מבטיח הצלחה.
שום דבר לא מבטיח, אבל זה לחלוטין מעלה את הסיכויים, וזה כל רופא ובאמת יגיד לך את זה. ומאחר ועברנו שנים כאלה, ידעתי שזה, אז עשיתי את זה. עשיתי את זה בגיל 36, עשיתי את זה לפני 3 שנים, לפני שידעתי כן תהיה עוד אולימפיאדה, לא תהיה עוד אולימפיאדה, אבל זה אפשר לי לבחור. ואז באמת ב-2017, אחרי המשחקים בריו, אמרנו טוב מתי נעשה את זה, אני נורא נורא רציתי, מתנה ליום הולדת לעצמי, בגיל 35, זה היה באפריל 2017, רציתי נורא להיכנס להיריון, לימור הבת זוג שלי אמרה תקשיבי, ירד עוד קטן וזה, עזבי, תחכי לקיץ, תלדי ביום הולדת שלך, באפריל 2018, ויש לה איזה סוג של יכולת נבואית כנראה, כי רום נולדה 4 ימים אחרי יום הולדת 36 שלי. אז בעצם נכנסתי לרעיון בקיץ, למזלי זה קרה מהר, בניסיון השני, העוברית במקרה הזה נקלטה, ואז יצאתי למחנה אימון, ובעצם מה שעשיתי זה, הייתי באמת מצב ביניים כזה, אף אחד בשלב הזה לא יכול להבטיח לך שהיריון הוא באמת יצליח, ויהיה חיובי, ובסופו של דבר גם יצא שם תינוק, ולכן אמרתי, אני מתמקדת באליפות עולם, עשיתי את כל הבדיקות, הן היו תקינות, והרופא אמר לי מאוד בבירור, הגוף שלך יודע לעשות את מה שהוא יודע, זאת אומרת, הפחד תמיד הוא להתאמץ יותר מדי, ו... לגרום לאיזשהו נזק לעובר, אבל הרופא שלי הבטיח לי שכל הגישה היום בנוגע לרעיון ולידה זה שכל מה שעשית לפני, הגוף שלך מכיר. זה לא מצב סטרס עבורך, זה מצב שגרה. זה מה שאת רגילה לעשות, זה מה שהגוף שלך רגיל. העובר, אם הוא תקין, הוא יהיה בסדר, אל תפחדי. ככה נסעתי למחנה האימונים, להגיד לך שלא פחדתי, זה יהיה שקר.
אז באמת בואי תחזירי אותי לנקודה הזאת. קודם כל, אז מה סיפרת למאמנת?
לא סיפרתי לה.
לא סיפרת לה, היא לא ידעה את זה.
היא לא ידעה את זה. בעצם חוץ מלימור ואימא שלי, אף אחד לא ידע שהבדיקת הריון היא חיובית. וזה היה גם שלב שרוב האנשים שאני מכירה כנראה לא יספרו לאף אחד. שלב מאוד מאוד מוקדם.
אבל תדעת, מאמן או מאמנת בענפים כאלה יחידניים, הוא צריך לדעת עלייך הכל. וזה משהו מאוד מאוד גדול שהגוף שלך כרגע חובר.
זאת הייתה התלבטות מאוד קריטית, אבל... אם אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, הרצון הזה להפריד מנטלית, כשאת לא מספרת משהו, הוא קצת לא קיים. והוא לא על השולחן, ולא מדברים עליו, ואף אחד לא מתעסק בו, לא אני ולא המאמנת שלי. זאת אומרת, יש איזו יכולת יותר טובה בעיניי, להיפרד מזה לכמה השבועות האלה שצריך להיפרד, וההחלטה הייתה שמאחר, ואני לא יודעת אם ההיריון הזה, באמת הוא הריון שיחזיק, יכול להיות שאני אחזור לארץ מאליפות עולם ואני אגלה שזה אולי כבר לא שם. כמו שחווינו בעבר עם לימור, אני חושבת שגם מהמקום הטראומטי הזה, לא רציתי לספר, לא רציתי, עד שאני לא יודעת שזה הריון שמחזיק, שהוא טוב, שהוא קורה, קצת לא לספר לעצמי וקצת לא לספר לסביבה, וזה ביחד.
ברור.
וזה אפשר לי להתמודד גם עם מחנה האימונים המאוד מאוד אינטנסיבי, וגם בסופו של דבר עם אליפות העולם עצמה. היום היחיד שבאמת הרגשתי השפעה של זה היה במוקדמות, לא הרגשתי טוב במוקדמות, וידעתי שכנראה זה קשור לזה, הייתה לי קצת היפרוונטילציה, קושי בנשימה, דברים שבחיים לא קרו לי לפני זה בתחרות, אז היה לי ברור שכנראה מדובר בהשפעה של זה, שמישהו אחר לוקח לי משאבים, אבל דיברתי אחר כך עם הרחם שלי, ו... פתרנו את זה לקראת הגמר.
עד כמה שאני מבין, אני כמובן לא המומחה הכי גדול בתחום, אבל שבוע שמיני שיעי זה בערך כן הזמן של בחילות והקאות ו...
כן, כן. אז לדעתי בדיוק בשבוע הזה התחילו קצת תסמינים, אני עוד לא ידעתי ממש לשים את האצבע ולזהות את זה.
ועייפות נוראית, שזה נורא לספורטאית.
זהו, אז זה היה, היום של המוקדמות היה מין יום כזה. אבל זה בדיוק
התעוררו.
זה בוזבז על המוקדמות. ובאמת משם התחלתי להרגיש קצת לא טוב, אבל עוד פעם, העניין המנטלי, נגיד שזה לא היה הריון, נגיד שבמוקדמות הייתי חס וחלילה נפצעת, בסדר? נמתח לי איזשהו שריר בכתף, כואב לי הגב, כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר צריכה לתפקד בגמר. וזה מה שאני יודעת לעשות, כספורטאית אני יודעת לעשות הפרדה מאוד מאוד טובה, בין הדברים שמשרתים אותי עכשיו, לאלה שלא משרתים אותי עכשיו. מה שידעתי זה שעשיתי הכנה מעולה, שעד אותו רגע התאמנתי והכנתי את עצמי בצורה הטובה ביותר, יחד עם המאמנים שלי, לרגע הזה של הגמר. אז ה3-4 ימים האלה, זה מה שישנה את כל ההכנה של שנה שלמה שעשיתי? לא. ותמיד צריך לבוא ככה לגמר. ההיריון, מבחינתי, התייחסתי אליו כעוד איזשהו גורם, שלהפך, אני צריכה להסיט אותו, לשים אותו בצד, כדי להתחרות בצורה הטובה ביותר. ובתוך תוכי ידעתי שיכולה להיות לזה השפעה, שזה יכול להפריע לביצועים שלי, אבל בחישוב של קריירה, של הסתכלות של 4 שנים קדימה, שאני רוצה את טוקיו 2020, אמרתי, זה הזמן שלי לחוות הריון, לעשות אותו בצורה טובה, זאת הייתה שאיפה שלי כאישה וכאימא.
אז רגע, מיד נדבר על הקריירה, אבל אני מוכרח גם להיות הדודה ולשאול על ההיריון, זאת אומרת, כי מצד שני, את אומרת, ידעתי שיכולה להיות לזה השפעה על הקריירה, אבל מה לגבי השפעה על התינוק? את אומרת, עד שסוף סוף היה לך את אבי, ידעת שזה כאן אולי קורה, שמשהו קורה שם, או בוא נאמר, כאילו, זה בשלב שאומרים, פו, 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 אולי הכל בסדר. ואז לנסוע לפלורידה, לתחרות כזאת, למאמץ פיזי כזה, הנקודה הטובה זה שרק את ולימור ואמא ידעתם, אז לא היה מי שישפוט אותך, אבל ביניכן לבין עצמכן, זה לא הייתה שאלה של האם זה מסכן את ההיריון, האם זה לא טוב?
אז יצאתי לדרך באישור חד משמעי של הרופא שלי, שאמר לי בצורה מאוד ברורה, מורן, אם זה הריון תקין, זה לא מה שיפגע בהיריון. כשהיריון הוא לא תקין, הוא פשוט לא מחזיק בגוף. וזה השיעור שלמדנו גם בשלוש וחצי שנים שלפני, שתכלס זה לא כל כך משנה מה את עושה. אם זה הריון טוב הוא מחזיק, אם זה הריון לא טוב, הוא לא יחזיק.
עד מתי?
פחות או יותר בשליש הראשון, זה עוד המשאבים בעצם מאוד נמוכים. מדובר ביצור מזערי, שהדרישות שלו הן עדיין מאוד מאוד נמוכות. הרופא אמר בצורה מאוד ברורה שמי שיפגע זאת אני. אם תהיה עייפות, היא תשפיע עליי, אם יהיו לי בחילות, זה ישפיע עליי, אבל הצרכים של העובר הם מינימלי מאוד, אבל השני דברים חייבים, וזה אם יש נשים ששומעות והן מתאמנות, אפילו לא מתאמנות ברמה של אולימפיאדה, טמפרטורת הגוף, זה הדבר הכי חשוב, בכלל לשמירה על איזשהו הומאוסטזיס בגוף, לשמירה על מצב קיים מאוד מאוד ברור בתוך הגוף של חילוף חומרים ונוזלים וחלבונים, וזה מה שחשוב. לא לעבור טמפרטורת גוף של 37.5 מעלות, וזהו. והיום דרך אגב, אחרי שחזרתי מאליפות עולם, התייעצתי גם בווינגט, הוצאנו מאמרים, פיזיולוגיה, מאמרים שנעשו על ספורטאיות אליט בכל העולם, ואצל כולן הייתה אמירה ברורה. זהו, טמפרטורת הגוף, תשמרי על זה, כל מה שעשית לפני את יכולה לעשות. מי שיפגע עוד פעם, זאת את. פתאום את תרגישי שאת לא מצליחה לעבור דופק 160, אבל העובר הוא ייקח מה שהוא צריך.
אז את יוצאת לזינוק, ומיותר לציין שבזמן המרוץ עצמו, שום דבר אחר לא עובר לך בראש חוץ מלנצח.
אף פעם לא עובר לי לנצח בראש. אף פעם. יש רק דבר אחד שעובר לי בראש, שאני במקצה. לעשות את מה שאני יודעת לעשות, מה שהתאמנתי אליו, להיות ממוקדת, בדיוק בדיוק בלעשות הכי טוב שאני יכולה 100% וקצת יותר, כי זה מה שמצופה ממני בתחרות, ולקוות שזה יספיק. התוצאה שלי בגמר שיקפה את היכולת שלי בשקלול של התנאים שהיו בפלורידה, שהיו תנאים שנחשבים קשים לחתירה, רוחות צד מאוד מאוד חזקות, שניסו ככה לחסום אותם, וזה לא, אי אפשר לחסום הרמטית מזג אוויר, אלא אם כן אתה במקום סגור, בגלל זה נורא אוהבת כדורסל, מוזג, סגור, אז בעצם אם גם אחר כך עשינו ניתוח של המקצה, עשיתי מקצה מצוין, עם פתיחה טובה, עם חלק מרכזי טוב, ועם פיניש טוב, ומבחינתי עמדתי במשימה שלי מול עצמי. כמובן שאחר כך סיפרתי למאמנת שלי שאני בהיריון, והיא הייתה בשוק.
מה הייתה התגובה שלה?
קודם כל, היא מאוד שמחה בשבילי, אבל אין ספק שזה קצת הפתיע אותה, שלא סיפרתי, אולי אפילו טיפה טיפה נעלבה, אבל הסברתי לה שגם אני לא ידעתי אם ההיריון הזה הוא בשלב מאוד מוקדם, אם הוא החזיק, שגם רציתי בשביל עצמי לא לחוות את ההיריון עדיין. אני ממש זוכרת את הרגע של עצמי, חוצה את קו הסיום בפלורידה, ופשוט מחייכת, וזה לא היה חיוך של וואו, הגעתי שנייה, איזה תוצאה טובה, איזה מקצה היה לי, זה היה הקלה, אני יכולה להיות עכשיו בהיריון, ומאותו רגע בחילות, הקאות,
הכל התחיל,
עייפות מטורפת, כל מה שאתה יכול, כל מה שכתוב בספר על הריון, קמתי עם זה למחרת בבוקר.
כי יש גם בטח עניין של אדרנלין כל כך גדול, כשאת בתוך משימה שדוחק הצידה, אפילו דברים שהם באמת מוכחים כמובן רפואית, כמו בחילות הריון ודברים מהסוג הזה.
ההשפעה המנטלית היא משהו שספורטאים יכולים לכתוב עליו פרקים שלמים, ונכתבו עליו פרקים כן. שלמים. ההשפעה המנטלית היא השפעה מאוד מאוד חזקה, והאדרנלין בגוף בתחרות ברמה כזו שגם חבר'ה שקוראים רצועה ושוברים איזה משהו בקרסול, לא מרגישים את זה ברגעים הראשונים, ממשיכים לשחק, ורק אחר כך מגלים את כיף הנזק.
פה המקום לציין ששנה לפנייך, אם אני לא טועה, באליפות אוסטרליה בטניס, אפילו פחות, זה היה 9 חודשים לפנייך, אליפות אוסטרליה בטניס, עוד איזה ספורטאית קצת מוכרת בשם סרינה וויליאמס, זכתה באליפות אוסטרליה במלבורן, ולימים התברר שגם היא הייתה בהיריון, וכמובן בשלב גם די דומה לשלב שבו את זכית במדליה. את כבר ידעת את זה, כשקראת את הסיפור של סרינה, זה כבר היה מפורסם אז, ומה זה נתן לך באמת איזשהו כוח, איזשהו מודל, או שזה רומנטי מדי?
לא, אתה לגמרי שם. קודם כל, סרינה היא מודל. היא ספורטאית ענקית, ספורטאית שכל כך הרבה שנים מצליחה לשמור על מעמד כזה בענף תובעני, קשה. דבר שני, ברגע ששמעתי על ההיריון שלה באוסטרליאן אופן, היה לי ברור שאני עושה את זה, זה רק נתן לי עוד יותר מוטיבציה, ואמרתי, רגע, סרינה עשתה את זה? גם אני יכולה. זה מין איזה זה באמת היה רגע שהשפיע עליי בעניין הזה, בעיקר בעניין של התזמון, ולא לפחד לעשות את זה קרוב לאליפות העולם, ולהבין שכן אפשר לזכות באוסטרליאן אופן, והדרישות שלו, אני לא צריכה פה לספר למאזינים, מה זה דרישות של טורניר טניס ברמה הזו, אצל ספורטאית כזו, והיא עשתה את זה, ואתה רואה שהרופא אישר לה. אז מה זה אומר? זה אומר שזה אפשרי. זאת אומרת, אנחנו נורא נורא מפחדים, ואנחנו חיים המון המון על, על כל מיני פחדים שמטביעים בנו, לא תמיד אנשים שיודעים עד הסוף במה מדובר. ועוד פעם אני אומרת, הרעיון צריך להתייחס אליו באמת באמת בזהירות, ובזהירות הנדרשת אבל, והרעיון שהוא לא בסיכון, שהוא לא בעייתי, עובדה שאפשר.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I Agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אז דיברנו על ההיריון עצמו, ובואי נדבר באמת על הצד השני של המטבע, שזוהי כמובן הקריירה. את בת 36, מורן.
נכון.
ובאמת, בוא נאמר שבעבר, כשהרפואה הייתה קצת פחות מפותחת, אז זה אלה גילאים שכבר בכלל אי אפשר היה להיכנס בהם להיריון, היה מאוד מאוד קשה. היום אנחנו כן רואים יותר ספורטאיות שבאמת דוחות את ההיריון לאחרי הפרישה, יותר בענפים שתוחלת החיים בהם נקצרה, נאמר, כמו טניס והתעמלות אומנותית.
כן.
במקרה שלך, כמובן, הקריירה שלך נמשכת עד גיל מאוחר יותר, ואיפה הייתה הדילמה, האם אני עושה את זה תוך כדי הקריירה, כשאת כמובן עוד רוצה את טוקיו 2020, אולי עוד מדליה פרלימפית, זו המטרה, וכמה יש חשש ש... לעשות את כל הבלגן הזה, זה אחד הדברים הכי מאושרים בחיים מצד אחד, אבל זה דופק את הקריירה מצד שני.
היו פה מספר שיקולים, ונגעת בנקודה שהיא מאוד חשובה בספורט הפרלימפי, שהיא מאוד שונה מהאולימפי, שזה הגיל. והספורט הפרלימפי בממוצע הוא ספורט מבוגר יותר, כי המון ספורטאים בעצם חוו איזשהו שינוי בחיים שלהם בגיל מסוים.
הנחות.
כן, בדיוק. יש ספורטאים שאכן התחילו להתאמן בגילי הילדות, שנולדו עם איזושהי מוגבלות, או שבאמת חוו אותה בגיל מאוד צעיר, ואז אתה רואה קריירות שמסתיימות סביב גיל 30, שזה גיל מצוין להקים משפחה. הייתי רוצה שהקריירה שלי תהיה בין גיל 20 ל-30, גם חתרתי לשם, אמנם לא חתרתי בסירה לשם, אלא ככדורסלנית, אבל חתרתי לשם, זאת אומרת, זה כן היה משהו שנראה באופק כקריירה, כדורסלנית והכל, ואז פתאום משהו קורה. ובגיל 24 מצאתי את עצמי במצב אחר לגמרי, שגיל 24 אצל המון ספורטאיות זה גיל של פריחה מבחינת הספורט, שמתחילים להגיע באמת באמת לשיאים הגבוהים, גם בענפים האישיים וגם בענפים הקבוצתיים, ופתאום אני חובה של קאט בקריירה. אז ההתחלה מחדש, בעצם אמרתי, אוקיי, נכנסתי חזרה לספורט ב-2009.
אני רק אשלים טיפה עם עוד מידע למי כן. שלא מכיר את הסיפור שלך, אז באמת בגיל 24 את חובה את הנכות.
כן.
משהו שבעצם היה מולד, אבל...
עברתי שבת של חוט השדרה כתוצאה מימום מולד בכלי דם, זה בעצם היה משהו מאוד מפתיע, הייתה לי פצצה מתקתקת בגוף, לא ידעתי, הלכתי לישון אחרי אימון כדורסל, שבו תפקדתי מצוין, וקמתי ותוך שעתיים הייתי משותקת לגמרי. ואז לקום מזה, השיקום, בכלל לא ראיתי ספורט באופק, מבחינתי התחום של הספורט נגמר בחיים שלי. עשיתי דברים אחרים, למדתי תואר ראשון ותואר שני, מי שלא יודע, אני פיזיותרפיסטית התפתחותית, עובדת עם תינוקות וילדים, יש לי תואר שני בתחום הזה, לא חשבתי שאני אהיה שוב ספורטאית, אז גם התכנון בראייה שלי של העתיד של משפחה, היה ברור שהוא יקרה במועד. ואז פתאום אני חוזרת לספורט, והרעב הזה שהוא כנראה נולדתי איתו.
תחילה חזרת לכדורסל.
חזרתי לכדורסל בכיסאות גלגלים. זו הייתה בעצם הדריכה הראשונה שלי, בתוך, אם אפשר להגיד את זה, בתוך הספורט הפרלימפי, שזה היה מדהים בשבילי, באמת החזרה לספורט הייתה מעצימה, זה באיזשהו מקום דרך לבטל את המוגבלות לחלוטין, אתה צפית מספיק וראית מספיק, אתה יודע כמה, ברגע שאתה עושה ספורט זה כבר לא משנה, כן נכות, לא נכות, פשוט נעלם, אז באמת זו הייתה תפנית. להגיד לך שברגעים האלה ב-2009 כשחזרתי לכדורסל, ידעתי שאני אצג יום אחד את מדינת ישראל במשחקים הפרלימפיים, לא. אבל בשנייה שזה עמד על הפרק, היה לי ברור שזה משהו שאני רוצה להגשים, כדי להגשים את עצמי כספורטאית, שרואה את עצמה כספורטאית מגילאי 9 פחות או יותר, שצפתה בכל אולימפיאדה אפשרית והריאה לכל מדליה. אז הנה, יש לי הזדמנות לעשות את הדבר הזה ולהשתתף באירוע הספורט הכי גדול בעולם. אני חייבת לנסות, וגם ההיבט באיזשהו מקום של ניצחון על כל מה שקרה. להגיד, אני לוקחת את מה שקרה לי, ועושה איתו הכי טוב שאני יכולה, וזה אומר גם להצליח ברמה הספורטיבית. וקריירה ספורטיבית היא לא, אתה יודע, נגיד עם ספורטאים מבשילים סביב סוף גיל העשרה שלהם, לקראת גיל 20 מבשילים, ואז יש להם 10 שנים לתת של באמת להגיע להגיע לאליפויות, לא משנה באיזה ענף, ואז סביב גיל 30 להתחיל להחליט, רגע, אני כבר מתאימה לפרישה. אני התחלתי את הכל שוב בגיל 27, אז היה ברור שזה ייקח עשור לפחות להתחיל ולהגיע לרמות הכי גבוהות, והמדליה שלי בריו היא הייתה 6 שנים בעצם אחרי שהתחלתי לחתור בסירה, הייתי צריכה להבשיל לתוך הדבר הזה.
ותוך כדי התהליך הזה את גם באמת מוצאת את לימור.
נכון, מוצאת את לימור, מתחתנות. מביאות את הרד לעולם שנולד ב-2016, אף על פי שתכננו אותו ב-2012, אפרופו תכנון קדימה, אמרנו, הנה, 2012, מספיק זמן אדריו, בוא נביא ילד.
אבל אני זוכר בהרצאה שלך שאת אומרת, שדווקא בקטע הזה להיות לסבית זה מאוד נוח.
או, ממש.
שהנה, יש לי את בת הזוג, אני יכולה להמשיך בספורט, והיא תביא את הילד.
נכון.
אז בילד השני, הילדה השנייה, כבר לא רציתי את הסידור הזה.
לא שלא רציתי את הסידור הזה, כמו שכל כך רציתי לחוות את זה בעצמי. להפך, כשחוויתי את זה מהצד, היה לי ברור שאני חייבת לעבור את זה גם, וכדי שזה יקרה ואני גם אוכל להספיק עוד אולימפיאדה, אז עשינו באמת את כל התכנונים מראש.
אז עכשיו אחרי שנתת את כל הרקע ההיסטורי, אני חוזר לאותה שאלה,
כן.
ואיפה הנקודה שאת אומרת, אוקיי, אני הולכת על זה גם אם זה מסכן את טוקיו, או שאת כן. היום חושבת שזה לא מסכן את טוקיו, ותחזרי חזקה כמו שהיית, או שכבר חזר.
ידעתי שזה מסכן את טוקיו, ידעתי שזה מסכן קודם כל את אליפות העולם של אותה שנה, ולא היה ברור בכלל אם אני אעשה. הכל היה עניין של לוחות זמנים, בסופו של דבר באמת הכל הסתדר לטובתי. אפרופו, אחרי 6 שבועות מהלידה, הייתי אצל הרופא שוב, בדק אותי, אמר הכל בסדר, אתה יכול לחזור להתאמן. וחזרתי, 6 שבועות בדיוק אחרי לידה, חזרתי להתאמן, כמובן בהדרגה, עם מאמן כושר אישי, שעוקב אחרי ההתקדמות שלי, שגם מאוד קל להגיע לפציעות בשלבים האלה. זה קצת כמו לחזור מפציעה. אם אנשים רוצים להבין, או ספורטאים שמאזינים רוצים להבין על מה מדובר, עברת איזושהי פציעה במרכאות, אני אומרת, כי זה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים, כן. זה לחלוטין לא פציעה. ועכשיו את צריכה לחזור, וצריך לעשות את זה נכון, וצריך לעשות את זה חכם. אנחנו מכירים לא מעט ספורטאים שעברו פציעות בקריירה שלהם, וחזרו והשיגו מדליות.
וגם הריונות,
וגם הריונות, בדיוק.
אז ג'סיקה אניס הילי, עוד דוגמה.
נכון.
מדליסטית זהב בקרב 7 באולימפיאדת לונדון.
מדהים.
אחרי אולימפיאדה נכנסה להיריון, ילדה, חזרה לעוד זכייה באליפות עולם ומדליית כסף אולימפית בריו, ואז פרשה.
יש איזו אמירה מיתית כזאת שאני עוד לא הצלחתי למצוא אותה מגובה מחקרית, שנשים אחרי לידה יכולות להשתמש בכל ההורמונים האלה שיש בגוף, כדי, ספורטאיות אני מתכוונת, כדי להיות אפילו יותר חזקות ולשפר סיים, זה קצת דופינג מותר. זה סמים שהם טבעיים בגוף, הרי אני לא מחזקת ברור. אותם בשום דרך. אז אני הולכת לנצל את ההורמונים, אני חזרתי לאימונים 6 שבועות אחרי הלידה.
עכשיו אנחנו כמה זמן אחרי הלידה?
אנחנו 2.5 חודשים, בעצם אני כבר 1.5 חודש באימונים, ואני מרגישה טוב, ירדתי במשקל בצורה שהיא צורה טובה, עקבית, חוזרת קצת למסת שריר, והאמת היא שכבר מתכנת את אליפות העולם הקרובה, אני נוסעת.
זה מדהים, באיזה חודש?
זה בספטמבר.
וואו.
זה ממש מעבר לפינה, אני בעוד 3 שבועות ממריאה לאיטליה למחנה אימונים.
אז זה בעצם 4, ספטמבר זה אומר 5 חודשים אחרי לידה.
קצת פחות, זה יהיה 4.5 חודשים אחרי לידה, אני אחתור גמר, באליפות העולם בפלובדיב בבולגריה.
זה מטורף.
כן, מצד אחד זה מטורף, מצד שני, כדי שזה יקרה, צריך מערכת תמיכה. ואם אתה מרשה לי לעשות רק סוגריים פה, דיברת פה על הזוגיות שלי, ובאמת אני התחתנתי עם לימור ב-2011, בידיעה שגם אנחנו נקים משפחה, ושגם האפשרות שלנו להקים משפחה, בהנחה שיש לא רק רחם אחד בבית, יש שניים, היא אפשרית. ואנחנו מדברים היום בבוקר יום ראשון, שבו בעצם הרבה הרבה מאוד חברות במשק שובתות, ולדעתי בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, לגבי התמיכה שלה בקהילה הלהט"בית במדינת ישראל. אני רוצה להגיד משהו טוב, ולהגיד משהו שחייבים לשפר. אנחנו סך הכל, עם כל העובדה שאצלנו דת ומדינה, הם בעצם אין הפרדה, אנחנו מדינה שלאט לאט, כמות החוקים, או לפחות האיסורים יורדת, והאפשרויות לזוגות חד מיניים, כן, לחיות פה ולגדל פה ילדים, עולה, בהשוואה למדינות אחרות, ואני מסתובבת בכל העולם, מצד אחד. מצד שני, חורה לי, שמתקנים חוק, שהוא היה חוק מפלה, בעוד אפליה. ולא יכול להיות שאנחנו מסתכלים לגברים בעיניים ואומרים להם, לא מגיע לכם גם להביא ילדים לעולם. אני לא מדברת רגע על זוגות חד מיניים, על גברים. כן, נשים יכולות, אם הן לבד, הן יחידניות ולא מצליחות להירות, יכולות לקבל פונדקאית, גברים לא. אין להן את אותה זכות להיות הורים, להיות אבות. אתה אבא, מה זה עשה בחיים שלך? אולי תשתף גם. מה זה עשה בשבילך להיות אבא?
זה הדבר הכי מדהים בעולם.
הכי מדהים שקרה לך. אולי הקמיעה, אם רוצים, מישהו רוצה להבין את המילה קמיעה, הוא צריך לחכות לילד. בתור מישהי שחיכתה, בהיריון הראשון של לימור, אני יודעת מה זה הקמיעה הזאת, ולחכות לילד זה ההגדרה הכי טובה שיכולה להיות למילה קמיעה.
ואני חושב גם, אני מצטרף לקריאה ששני גברים מגיע להם את הזכות הזאת ואת העונג הזה לא פחות.
גם כן מגיע להם להרגיש ולא לשלם 500,000 שקל כדי להצליח להביא ילד לעולם. ורק רציתי להגיד את זה, זה היה לי חשוב.
אני מצטרף לקריאה הזאת, וטוב שאמרת אותה.
כן.
אני חוזר לשני דברים שנוגעים באמת להתאוששות, נקרא לזה, מהפציעה הזאת שנקראת הריון. שני דברים מעניינים. א', כאבים. אני רואה גם בסדרה הדוקומנטרית על בינג סרינה, על סרינה וויליאמס, בטח את רואה את זה, וגם אני ממליץ למאזינים, זה נהדר. והיא מספרת הרבה על הכאבים שאחרי הלידה. היא באמת עברה גם לידה מאוד קשה ומסובכת. זה נושא אחר לפני עצמו. ועדיין ידוע שכל הריון, כל לידה, יותר נכון, פוגעת בשרירי בטן, לדוגמה.
לידה היא אירוע טראומטי גופנית.
כן.
לי, מבחינת חוויית הלידה, לא הייתה חוויה פשוטה, הייתי 55 שעות בחדר לידה.
יו.
שלושה ימים.
וואי.
כן, שצירים וצירים וצירים, ושום דבר לא קורה ולא מתפתח, ובסופו של דבר, אחרי 55 שעות, ילדתי בלידה רגילה, שזו הייתה המטרה שלי, לא רציתי לעבור ניתוח, אפרופו, כאבים, פצע שצריך להתרפא, מאוד רציתי להימנע מזה, בדיוק במחשבה על החזרה לספורט ולקריירה הספורטיבית, ואחרי ניתוח קיסרי מאוד מאוד קשה לחזור, כי לוקח זמן לצלקת להחלים, חותכים את הבטן.
שאגב, סרינה להבדיל עשתה כמובן ניתוח קיסרי, וגם היא אחרי 6 שבועות חזרה להתחיל לחוות, לא ממש לקריירה.
כן, אני בטוחה שהיא סבלה כאבים.
סבלה מכאבים, נכון. איך זה אצלך?
השבועות הראשונים אחרי הלידה היו מאוד מאוד קשים מבחינה גופנית. אני יכולה להגיד שהייתי סיעודית. אני לא יודעת איך זה אצל נשים אחרות, אבל היה מאוד מאוד קשה. היה לי קשה לעשות פעולות יומיומיות פשוטות, והחזרה לספורט לא נראתה כמשהו הגיוני.
ואת כל זה צריך להזכיר, אומרת אישה שהיא גם כך על כיסא גלגלים, כן. זאת אומרת, גם כך היא מוגבלת.
אבל למזלי, עם כל שבוע שעבר, התחלתי להרגיש יותר טוב ויותר טוב, וככל שהרגש יותר טוב, גם הרעב לחזור לאיזושהי פעילות הלך וגדל. בעצם חתרתי עד חודש שביעי, הרגשתי מצוין עד חודש שביעי, בשביל גם להמשיך לחתור ולעשות אימונים, ואז בהדרגה גם לא נכנסתי כבר לסירה, הייתי גדולה מדי, הבטן הייתה גדולה מדי, זה קצת הפריע. לעלות ולרדת מהכיסא, זה כבר הפכה להיות משימה מאוד קשה, כשאת עם קילוגרמים נוספים שאת לא רגילה לסחוב. אבל באמת אני יכולה להגיד שזה כמו איזה קסם אחרי 6 שבועות של לידה רגילה, זה כמו איזה קסם, כאילו משהו קורה בגוף, הגוף מתאפס על עצמו, לא סתם אומרים 6 שבועות משכב לידה, כנראה זה מאוד מאוד מדויק, ופשוט הרגשתי טוב. ועוד פעם אני אומרת, חזרתי לאימונים בהדרגה, ברור לי שבאליפות העולם הקרובה אני לא הולכת לשבור את השיא של עצמי, אני גם לא במטרה לשבור את השיא של עצמי, מבחינתי אליפות העולם הקרובה היא איזושהי נקודת האפס שלי. במחשבה על תחרות הקריטריון באוגוסט 2019, ובמחשבה על טוקיו, זאת נקודת האפס, ולכן חשוב לי לחזור. אני רוצה לעשות תחרות שתיתן לי איזושהי הבנה, איפה אני נמצאת מול המתחרות שלי, איפה אני נמצאת מול עצמי ומה שהייתי לפני ההיריון, ואז מכאן לבנות תוכנית לשנתיים הקרובות, במטרה כמובן להיות על הפודיום בטוקיו 2020.
אז זה החלום טוקיו 2020 על הפודיום עם שני ילדים.
עם שני ילדים. יש לי את התמונה מריו, ודרך אגב רק ישראלים מסוגלים, החוצפה הישראלית מסוגלת להעביר תינוק בן 7 חודשים דרך כל המאבטחים של האולימפיאדה לפודיום. אז קיבלתי אותו שם.
אני חושב שזה הכרחי, כן.
הכרחי, אז קיבלתי אותו שם ופרצתי בבכי, למרות שאני בן אדם הכי לא בכיין או רגשן כזה, לפחות לא כשרואים אותי. וקיבלתי אותו אליי, והבנתי איך בתוך שנייה אחת נכנסות 4 שנים, שהם ראשי תיבות של השם שלו, אמונה, רצון ודרך. ובלי כל 3 אלה, לא היה לי לא את הרד על הברכיים, התינוק שלי, ולא את מדליית הרד על הצוואר, ובתוקן הולכת לעשות את זה עם 2.
מדהים. כן. הבדיחה הייתה שכמובן קראת לו הרד, וזכית במדליית הרד, כן, ואז כן. חשבתי שהבאתי איזה אהבה.
זהו, המון הצעות קיבלנו, הרולטת שמות הייתה פז, גולדי. וגולדי, כן. תקראו אתם גולדי לילדה שלכם. לא סתם, צוחקת שאף גולדי לא תיפגע.
אוקיי.
קראנו לה רום. ורום קודם כל זה גובה, זה C, זה למעלה, אז מה יותר גבוה ממדליית זהב, זה 1, ו2 זה בעצם האותיות המשותפות בשמות שלי ושל לימור, לימור ומורן,
יפה.
ורום, אז כן, היא באה בדיוק בזמן, היא תינוקת מדהימה, היא ישנה בלילה, אמרו לי לא להגיד את זה, אבל אני לא מאמינה בעין הרע, אז אני אגיד את זה, היא יונקת נהדר, ואני מאמינה שהיא תתרוצץ בטוקיו וסביב הפודיום, שניהם יתרוצצו, ואני יכולה לראות את זה בעיני רוחי, וספורטאי צריך לדעת כל הזמן להמשיך ולחלום ולשפר את החלומות שלו.
אז שנייה בדיוק לפני הקלוז'ר הזה, שעוד חוב קטנצ'י, כרגע אמרת שהיא יונקת, זה גם נקודה שהיא מעניינת אחרי לידה, אני יודע שהמאמן של סרינה וויליאמס לדוגמה באיזשהו שלב אסר עליה להמשיך להעניק, כי הוא אמר לה שהיא צריכה להוריד את מסת השומן, וזה פשוט לא מסתדר, והיא חייבת לרדת במשקל, אז את כאמור מניקה, ואיפה זה עומד?
קודם כל, כמו שאמרתי, הירידה שלי במשקל היא מאוד משכנעת, זאת אומרת שיש נשים שמניקות, ונורא קשה להם לרדת במשקל, ויש נשים שמניקות, אל תשאל אותי למה, ונורא להפך, ההנקה מעודדת את הירידה במשקל, נכון. כרגע שזה הולך לכיוון הזה אצלי, ולכן בינתיים זה נראה בסדר, אני פשוט אקח את זה חודש בחודשו, בינתיים אני רוצה להעניק, אני נהנית להעניק, ואני חושבת שזה חשוב. אז מאחר והאליפות עולם הקרובה היא לא איזושהי תחרות מטרה. כמו שאמרתי, היא נקודת האפס, אני מניקה, אישרו לי, צריך פה מערכת תמיכה שתאפשר לספורטאית לחזור ככה לפעילות. הוועד הפרלימפי הוא סוג של משפחה בשבילי, ויחד עם המשפחה הפרטית שלי זה 2 מעגלים שמאפשרים לי לעשות אליפות עולם 4.5 חודשים אחרי לידה. כי אישרו לי את אמא שלי כמלווה, זאת אומרת שתהיה עם הקרדיטציה, תיכנס איתי למתקנים, תאפשר לי להעניק ולהתחרות באותו זמן. זה לא מובן מאליו, אבל כדי שזה יקרה, אני חייבת את התמיכה הזאת גם מהוועד הפרלימפי כארגון, והם מוכיחים את זה. דרך אגב, כל חודשי ההיריון קיבלתי מלגה מלאה. את כל התמיכה שאני מקבלת כספורטאית, לאורך כל ההיריון קיבלתי, ובידיעה שאני הולכת להמשיך, אף אחד לא אמר, לא, את בהיריון, אז לא מגיע לך. התייחסו אליי כספורטאית, וזה איזושהי אמירה מאוד מאוד חשובה, שגם מאפשרת לספורטאיות לעשות את
זה. לא לחשוש מזה
בדיוק. לא לחשוש מזה. זה דבר אחד, וזה דבר מאוד 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 קריטי, כדי בכלל לחשוב על אליפות עולם, 4.5 חודשים אחרי לידה.
יפה. אז מעבר לכל הדברים שדיברנו עליהם, הכאבים הפיזיים, והשינוי בגוף, וכל מה שקורה, אריק זאבי פעם סיפר לי שכשנולדו לו כל הילדים במהלך הקריירה, 3 ילדים, תוך כדי שהוא ממשיך להתחרות, הוא אמר לי שבתי הוא הבין שהוא בבעיה, כשהוא מצא את עצמו לפני קרב, במקום לשיר שירי, לא יודע, Eye of the Tiger, הוא מתחיל לשיר חיבוקי חיבוקי, שמזדמזם לו בראש מהשירי מהקלטות של הילדים. והוא אומר, פה הבנתי, אריק, אתה בבעיה, אתה כבר לא החיה רעה שהיית. איך זה אצלך? 2 ילדים, זה גם המון רוח, המון דברים באמת שהם נפלאים, אבל משנים אותך כבן אדם.
כן.
כמה לטובה, כמה לרעה, שאנחנו נדע בקרוב, מבחינת לטובה לרעה, אני מתכוון כספורטאית מקצוענית.
כן. אני חושבת שזה מתחלק עוד פעם, כמו כל דבר בספורט, לשני דברים, לפיזי ולמנטלי או לנפשי, ומה שאריק סיפר לך. אז ברמה הפיזית, מה שצריך מאוד להקפיד פה זה שעות שינה, וזה הרבה פעמים עם תינוקות, זה משהו שהוא מאתגר יותר, וגם את זה אפשר, כשיש זוגיות טובה ותומכת, גם את זה אפשר לסדר. אז אם פותרים קודם כל את הקטע הפיזי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, להגיע לאימונים לא עייפה, באמת גם במוטיבציה גבוהה, אבל גם ביכולת גופנית גבוהה.
בתחום שלך, האימונים כבר ב-6 בבוקר, לפעמים כבר בחוץ.
כן, אני מניקה הנקה אחרונה בסביבות 6, ויוצאת לאימון.
כן.
זה כמעט השגרה שלי היום. ויעדים מרקחים אותך.
כן.
הם ריקחו אותי חד משמעית, אין ספק, ואני אומרת את זה בחיוך ובאהבה גדולה, כי אני חושבת שזה עוד ממד שלי כאדם שלא הכרתי, ואני שמחה. הם גם המאמנים הכי טובים שלנו, בעיניי, מכל הבחינות. אז הרוח הזה, אני שומרת אותו לרגעים האלה, איתם. כשאני עולה לסירה שלי, כמו שאמרתי מקודם, אני לא רואה אף אחד, אני לא רואה לא את המתחרות שלי, את הילדים שלי, אני רואה בעיני הרוחי, בקו הגמר, גם את הבת זוג שלי, גם את ההורים שלי שהם מגיעים לתחרויות גדולות, והמוטיבציה לעשות את זה לא רק בשביל עצמי, אלא בשביל המשפחה שלי, בשביל המדינה שלי, בשביל הדגל, בכל הדברים האלה שהם נשמעים נורא נורא קיצ'יים וזה, זה הכי אמיתי בעולם, והם הרוח בכנפיים, אז זה מה שאני לוקחת איתי מההורות ומהאימהות ומהאהבה הגדולה הזאת שיש לי לילדים, גם לערד ועכשיו גם לרום, למשפחה שלי בכלל, זה הרוח בכנפיים, וזה רק נותן לי עוד את העשירית שנייה הזאת, כדי להיות יותר טובה בסוף. ככה אני רואה את זה.
אז אנחנו נאחל לך, קודם כל בשביל עצמך, וגם בשביל המשפחה, ובשביל רום וערד, שתהיה שם בטוקיו 2020, עם שניהם על הפודיום, וגם אם לא, אני חושב שעשית כבר דרך מדהימה, וקריירה שאפשר להתפאר בה. מורן סמואל, תודה רבה שבאת, היה כיף.
תודה בן, גם לי היה.
להתראות.
תודה רבה.
שלום לתומר פדלון.
היי בן.
פינה היסטורית שלך, והיום אנחנו חוזרים לכדורגל וחוזרים לארץ המגף, איטליה.
נכון, לארץ המגף לאיטליה, לבקשתו של המאזין ניר אורטל, שביקש מאיתנו להקדיש פינה לפרשת השחיתות בכדורגל האיטלקי בשנת 2006, כפי שקוראים לזה באיטליה, הקלצ'יופולי.
תמיד משהו, גם דברים נוראים באיטליה, חייב שיהיה להם איזה שם יפה כזה, סקסי, נכון? שיהיה כיף להתגלגל על הלשון.
עצם זה שהם אומרים כדורגל קלצ'יו, נשמע כל כך יפה, מתגלגל על הלשון.
אבל זה מסביר למה זה קלצ'יופולי בעצם.
פרשת הכדורגל, בעצם פרשת השחיתות בכדורגל האיטלקי.
הווטרגייט של האיטלקים.
נכון, הווטרגייט של האיטלקים אפשר לומר זאת, ובמובן מסוים זה גם כן סיים תקופה מסוימת, כמו שהווטרגייט סיים את הכהונה של נשיא ארצות הברית, כי תחשוב על זה ככה. עד שנת 2006, הפרשה הזו התפוצצה, קלצ'יופולי, היה די קונצנזוס שהליגה האיטלקית היא הליגה הגדולה בעולם והחזקה בעולם. במשך, אפשר לומר, 15-20 שנה, הליגה האיטלקית הייתה הליגה עם אצטדיונים מלאים, עם חוזים אדירים, השחקנים הטובים בעולם רצו להגיע לליגה האיטלקית, וגם השגרירות האיטלקיות, הקבוצות האיטלקיות ששיחקו בליגת האלופות, בגביע וופה וגביע מחזיקות עליו השלום, בדרך כלל הצליחו יפה, בדרך כלל זכו בטורנירים הגדולים האלו. ואז הקלצ'יופולי התפוצץ, ואיתו גם התפוצצה, אפשר לומר, הליגה האיטלקית, או למעשה ירדה מגדולתה.
אז בוא נזכיר לנו במה מדובר.
בוא נזכיר מהו באמת הקלצ'יופולי. אז הקלצ'יופולי נקראת שערוריית השיפוט, שערוריית השחיתות בכדורגל האיטלקי, ורבים זוכרים אותה בעיקר בגלל שיובנטוס נענשה, ולכן גם הרבה קוראים לזה הסקנדל של יובנטוס. אבל גם קבוצות אחרות מעורבות בכך. אז בואו נסביר במה מדובר. אז הכל התחיל מעצם חקירות אחרות שהיו נגד קבוצות בליגה, בעיקר יובנטוס, בגלל זה פרשיית סימום, שחששו שרופא הקבוצה סימים שחקנים בשנות ה-80, ותוך כדי הגיעו למנכ״ל של יובנטוס, בחור בשם לוציאנו מוג'י, שחקירות של המשטרה העלו שהוא רצה ששופטים מסוימים, ישפטו במשחקים של יובנטוס, שופטים שיקלו עם הקבוצה, בוא נגדיר זאת כך. הגיעו לתמלולי שיחות בין מוג'י לבין אנטוניו ג'יראודו, עוד בכיר ביובנטוס, והתמלולי שיחות האלו פרסמו בגזטה דלו ספורט. תמלולי שיחות שמראות כיצד לוציאנו מוג'י בעיקר ניסה ליצור איזושהי שיטה, בה שופטים שנקבעים לשפוט את משחקיה של יובנטוס יקלו מאוד עם השחקנים שלה, ולא רק יקלו עם השחקנים שלה, אלא גם לפני משחקים גדולים נגד יובנטוס, נגיד אם מילן משחק נגד יובנטוס, או אם אינטר משחק נגד יובנטוס, השופטים שישפטו את המשחקים של מילן או אינטר, ככה ידביקו לשחקנים הבכירים של אותן קבוצות צהובים ואדומים, כדי שלא ישחקו במשחק הגדול נגד יובנטוס.
השאלה הוא בעצם ניסה להשפיע רק על עצם השיבוץ של אותם השופטים הספציפיים, או שהוא ניסה להשפיע על דרך הפעולה של השופטים כפי שאתה אומר, כי זה משהו אחד להגיד ששופט X ישפוט במשחק, וזה משהו אחר לדאוג שהוא גם יוציא אדומים לצורך העניין.
אז החקירה העלתה שאת שניהם הוא עשה. את שניהם הוא עשה. קודם כל, השיבוץ היה לו כמובן קשר ישיר עם משפצי השופטים באיטליה, והוא השפיע על השיבוץ של השופטים.
שזה כבר פסול, אין שאלה. ברור. ואין
שאלה. ודבר שני שהוא ניסה לעשות, זה כמובן להשפיע על כך שהשופטים יהיו חביבים על יובנטוס. הוא הביא לשופטים מתנות, הוא איים עליהם הרבה פעמים, כך טוענים, וגם שופטים באיזשהו שלב הבינו באיטליה, שכדאי מאוד להתחבב על לוציאנו מוג'י ועל יובנטוס. אם הם רוצים להתקדם ולשפוט במשחקים גדולים באיטליה, כדאי להתחבב על לוציאנו מוג'י. הבחור הזה היה בכיר מאוד, לא רק ביובנטוס, אלא בכדורגל האיטלקי בכלל. באותה תקופה, עדיין יש ככה הרבה ספיחים של זה בימינו באיטליה, בכירים בקבוצות הגדולות באיטליה, הם גם בכירים בהתאחדות האיטלקית.
כן.
אוקיי? גליאני למשל ממילאן באיזשהו שלב שימש גם בתפקידו במילאן וגם כבכיר בהתאחדות הכדורגל האיטלקית.
ודווקא בהקשר ספציפית של יובנטוס עוד יותר ממילאן, צריכים לתת טיפה לרקע למי שלא מכיר, הקבוצה החזקה והעשירה מטורינו, הקבוצה המצליחה בתולדות הליגה האיטלקית, כשמסתכלים על הזכיות בתארים המקומיים באליפות איטליה בסקודטו, ובעצם שנים שהקבוצות היריבות גם בצפון אבל בטח בדרום טוענות שיובנטוס היא הקבוצה של הממסד, היא הקבוצה שזוכה להעדפה וליתרונות מהממסד, מההתאחדות האיטלקית, קצת בדומה לצורך העניין למכבי תל אביב בכדורסל בספורט שלנו.
נכון, ויובנטוס היא באמת הבחירה פה בפרשה, בעיקר עם לוציאנו מוג'י, אבל גם קבוצות אחרות היו מעורבות, כמו מילאן. מילאן, קבוצה גדולה נוספת, שניסתה לפתח שיטה דומה לשיטה של לוציאנו מוג'י. אנחנו מדברים בעיקר על העונות 2004-2005 ו-2005-2006, כאשר מילאן הוא אשמה, וכך שניסתה לקשור קשר ישירות עם השופט האיטלקי הדגול פייר לואיג'י קולינה, וליצור שיטה דומה לשיטה של יובנטוס. היא נכשלה בכך אגב, אבל עדיין ניסו לעשות.
אם כבר שחיתות, אז עדיף להצליח.
אוקיי, אז גם מילאן אשמה בכך, וגם פיורנטינה הוא אשמה בכך. יש פה עוד כמה קבוצות שבעצם היו מעורבות לאציו, ולא רק יובנטוס, אבל יובנטוס בעצם הייתה הבחירה.
ולמה זה כל כך דבק דווקא ביובנטוס, מכיוון שהם הצליחו?
לא רק שהם הצליחו, הם המציאו את השיטה.
אוקיי.
והם עשו את זה בצורה הגסה ביותר. השמות על לואיציאנו מוג'י, הן גם לא רק על השופטים וכל הדברים האלה, אלא גם בריונות בשוק העברות. ממש דובר על זה שהוא לקח סים שוויצרי כדי שהמשטרה לא תקלוט את השיחות שלו, והוא איים על ראשי קבוצות אחרות, כל מיני דברים אחרים, הרבה יותר חמורים מכך. אוקיי, אז מה שקורה זה שבקיץ 2006 הפרשה מתפוצצת בקנה מידה אדיר.
בגזטה דלו ספורט.
בגזטה דלו ספורט, בלב הסערה אגב, אנחנו מדברים על כך שהגזטה דלו ספורט מחר עוד 50,000 עותקים ביום.
וואו.
מדברים גם על סקנות איטלקיות שאף פעם לא התעניינו בכדורגל, שפשוט היו באות וקונות גזטה דלו ספורט, כדי לקרוא את אימולי השיחות, כי זה רכילות, זה מעניין. ואז ברביעי ביולי, התובע הראשי של הפדרציה האיטלקית, רביעי ביולי 2006, חשוב לומר, התובע הראשי של הפדרציה האיטלקית קרא להעיף את כל ארבע הקבוצות הבחירות שהיו מעורבות בפרשה, ואומר, יובנטוס, מילאן, לאציו ופיורנטינה, לסריה בי. מה עוד קורה באותו יום?
מונדיאל.
בערב יש איזשהו משחק בדורטמונד, איטליה מול גרמניה. הפרשה...
חצי גמר המונדיאל.
חצי גמר המונדיאל. פרשה מתפוצצת כאשר איטליה מרחק נגיעה מגביע העולם בכדורגל. איכשהו הפרשה הזו לא משפיעה על השחקנים, והם מנצחים 2-0 באותו ערב בדורטמונד.
וממשיכים לזכייה בגביע כמובן.
ממשיכים לזכייה בגביע אחרי הגמר, שהם מנצחים אותו בפנדלים נגד צרפת, למרות שהוא זכור בדברים אחרים ולא רק פנדלים, הנגיחה של זידן כמובן. וכאשר הם חוזרים לאיטליה, כמובן שהם חוגגים את השחייה הגדולה, אבל כמה ימים לאחר מכן ניתנים העונשים. 5 ימים אחרי השחייה במונדיאל, גזר הדין ניתן. העונשים הם חמורים. יובנטוס, לאציו ופיורנטינה צריכות לרדת ליגה. אוקיי? זה העונש שבהתחלה ניתן, לאחר מכן הוא מתק, וכמה ימים לאחר מכן ניתנו העונשים הסופיים, שכרגע אני אמנה אותם. העונש על יובנטוס, ירידה לליגה השנייה, נלקחו ממנה שתי אליפויות של 2004-2005 ו-2005-2006, ותתחיל את העונה הבאה, כלומר 2006-2007, בליגה השנייה באיטליה, עם מינוס 9 נקודות. בעקבות זאת, היא לא הורשתה לשחק בליגת האלופות, והאליפות ניתנה לאינטר. אליפות של 2005-2006. מה עושים 2004-2005? הוחלט שאין בה אליפות.
אין אליפות.
אין אליפות באותה עונה. פעם ראשונה בהיסטוריה
של המועדון... אגב, מה ההבדל? למה אינטר קיבלה את האליפות השנייה ולא את האליפות הקודמת, שהיא סיימה סגנית, אם אני לא טועה, בשני המקרים?
אני לא, לא, לא סיימה סגנית גם ב-2005-2006.
אוקיי, מילן
סיימה סגנית, אבל גם
נהנשה. הבנתי, אז זו הסיבה.
אוקיי? למילן ירדו שמונה.
אז אי אפשר היה לתת למילן תואר, כי היא בעצמה הייתה... כן, למילן... הוא אשמה בשחיתות.
למילן בסוף מורידים 30 נקודות מהעונה שעברה, יורדים לה גם מינוס 8 נקודות בעונה הבאה, כלומר 2006-2007. ללציו נלקח ממנה המקום בגביע אופה, ולפיורנטינה 30 נקודות, ומכך נלקח מקומה בליגת האלופות. עכשיו, שים לב, שני דברים מעניינים. דבר ראשון, זה לא פעם ראשונה שיש פרשיות שחיתות בכדורגל האיטלקי ומורידים קבוצה גדולה ליגה. זו פעם ראשונה שיובנטוס יורדת ליגה, ובטח בגלל פרשייה כזו, אבל כבר ב-1980 יש פרשייה גדולה באיטליה של שחיתות של מכירת משחקים, שבגינה מילאן ולציו יורדות לליגה השנייה. אז הדבר הזה הוא לא נדיר באיטליה. דבר שני מעניין זה הסיפור של מילאן. בהתחלה מורידים למילאן 44 נקודות, מה שהעיף אותה מליגת האלופות בכלל. אחרי האירור של מילאן כמה ימים לאחר מכן, הורידו לה רק 30 נקודות, מה שאפשר לה לשחק בעונת 2006-2007 בליגת האלופות. מה קורה בעונת 2006-2007 בליגת האלופות?
מילאן זוכה.
מילאן זוכה.
נצחת בגמר את ליברפול, כן.
מדהים. אז הטבלה בליגה האיטלקית בעונת 2005-2006 השתנתה באופן חסר תקדים. במקום הראשון נקבע שתהיה אינטר שסיימה במקור במקום השלישי. במקום השני, רומא שסיימה במקום החמישי. במקום השלישי, מילאן שסיימה במקום השני. ובמקום הרביעי, קייבו שבכלל סיימה במקום השביעי.
אני רוצה לעצור אותך להגיד שני דברים. א', כמובן שהאוהדים של יובנטוס מעולם לא קיבלו את זה שלקחו להם שתי אליפויות.
נכון.
והאוהדים של יובנטוס, ואני חושב שאפילו המועדון, ממשיכים לטעון ששתי אליפויות האלה הן אליפויות שהושגו בצדק, וכל השחקנים, גם תשאלת את בופון ונדווד, והשחקנים שהיו שותפים, הם תמיד מתייחסים לאליפויות האלה כאליפויות שלהן.
היה להם אפילו ריב עם נייקים, הספונסרת של הקבוצה, שבאיזשהו שלב בעונת 2011-2012 הם רצו להוסיף כוכב שלישי לחולצה, כי כל כוכב מסמל 10 אליפויות בסריה, ונייקי והפדרציה האיטלקית אמרו להם בשום פנים ואופן לא, אתם עדיין לא זכיתם ב-30 אליפויות.
מעניין.
היום שרונלדו כבר קיבל את החולצה של יובנטוס, כבר יש שם 3 כוכבים.
עכשיו אני מוכרח לעוד דבר, אני מוכרח לאתגר אותך, ואני באמת מחזיק עם עצמי אדם שמאוד נגד שחיתות, וצריך להילחם בשחיתות, ואני אין פה שתי פנים לעניין הזה, והעונש הוא מקובל עליי, בוא נאמר. ויחד עם זאת אני גם שואל, באיזשהו מקום, עם כל הסערה שהפרשה הזו חוללה באותם ימים, ויובנטוס ירדה לליגה השנייה, ונלקחו אליפויות, בסוף אתה אומר, מה באמת העבירה שנעשתה פה? בריונות בשוק העברות, שיבוץ שופטים, עכשיו, בוא נהיה לא תמימים לרגע, ונאמר את האמת, התערבות בשיבוץ של שופטים, אני לרגע לוקח את זה אלינו לליגה הישראלית לצורך העניין, הרי אנחנו צריכים להיות תמימים כדי לחשוב שדבר כזה אף פעם לא קרה. זה הרי ברור שהבוסים ביובנטוס מכירים את החבר'ה מאיגוד השופטים האיטלקים, ההתאחדות לכדורגל, צריך להיות באמת טיפש או תמים מאוד כדי לחשוב שדבר כזה לא יכול לקרות בעולם, לא שאני מצדיק אותו, אבל באיזשהו מקום אני אומר, אולי לא, אין פה כל כך פרופורציה. אתה יודע, כשמדברים על פרשת שחיתות כל כך גדולה, אתה חושב באמת על מצב שבאים לפני משחק ומורידים זוודה של מיליון דולר לקבוצה השנייה ולמאמן וכו', שאגב, לך תדע מה קרה, אם גם זה דברים כאלה גם קרו כמובן.
זה לא גילו אבל.
בדיוק, אבל אני אומר, אין דבר כזה, לא גילו פה כסף, לא גילו פה פינוקים, אני לא יודע מה, גילו בפועל התערבות בשיבוץ השופטים, ואתה אומר מה הנחיות כיצד על השופטים לפעול במשחקים?
כן, לשופטים היה ברור לחלוטין שכדאי להם להיות נדיבים.
זהו, אבל...
כדי להימנע, כדי להתקדם בהתאחדות.
תראה, איפשהו אני מוכרח להגיד לך תמיד, אני חושב שבזמנו גם דיברתי עם עורך דין מורן מאירי, חבר שלי, שהוא מצוי מאוד בעניינים האלה, כמובן מתוקף העבודה שלו, והוא גם אמר שהוא ממש, כאילו, כמעט היה אמפתי ליובנטוס, כי הוא חשב שהעונש... והסערה שהתחוללה היא לא פרופורציונלית במקרה הזה למה שנעשה בפועל. שוב, כשאתה יוצא מנקודת הנחה א', שרבים עשו את זה, אני לא שאני בדרך כלל אוהב את הנימוק הזה, אבל מה לעשות שזה נכון, רבים עשו את זה, וב', שצריך להיות תמימים כדי לחשוב שזה משהו שלא קורה בהרבה מאוד מקומות.
כן, אז מה באמת קורה מאוחר יותר? בשנת 2011 ניתן גזר הדין הסופי, כאשר ראשי יובנטוס, בראשם כמובן מוג'י, אמורים להישלח לכלא. הוורדיקט היה לתת להם 4 ו-3 שנים בכלא, אבל הם ערערו, וב-2015 בסיכומו של עניין הוחלט לא לשלוח אותם לכלא. אמרו באמת, כפי שאמרת, לא באמת היו מעטפות עם כספים. היו איומים, הייתה פה מערכת בעייתית, מוג'י הוא אשם כמובן בפרשה הזו בראש ובראשונה, בגלל מה שהוא עשה לשופטים, אך מעבר לכך, נמצא שהוא גם השפיע על התקשורת באיטליה, שלפני תוכניות הגדולות באיטליה לסיקור מהמחזור והפרשניות השונות, הוא היה מדבר עם פרשנים ועם שדרים איטלקים כדי שיסקרו את יובה בצורה חיובית.
נו, אבל זה מצחיק, הרי זה דבר שקורה יום יום, אבל זה דבר שקורה יום יום בכל מקום, אז זה גם עבירה פלילית.
ולכן מוג'י לא בכלא.
בדיוק, וגם ראשי ממשלות, בלי לנקוב בשמות, עסוקים כל היום במה כותבים עליהם, ואיך לדבר עם אנשי התקשורת כדי לשבח כשהם אומרים מילה טובה, ולהעיר כשהם אומרים מילה רעה.
נכון, אז עם כל הסקנדל הזה וכל מה שהיה מסביב, 2015 הוחלט בסוף לא לשלוח את החבר'ה האלה לכלא, אבל מה שהוכיח פה כל הסקנדל הזה, זה שיש יותר מדי מעורבות של מנהלי קבוצות בהתאחדות האיטלקית, ולכן זה הוביל לאט לאט לשינויים, רבים באיטליה יגידו לך עוד היום שזה לא שינויים שהם מספקים ועדיין יש את אותה התערבות, כפי שאתה גם אמרת, שקיימת במקומות אחרים, אבל בסיכומו של דבר, כאשר אנחנו מסתכלים ממעוף הציפור, 12 שנים אחורה, אחרי הפרשה, אנחנו רואים כמה הפרשה הזו הזיקה ליובנטוס. אנחנו מדברים על שחקנים גדולים שעזבו את המועדון, כמובן, היה לה כמובן את השחקנים האלו שנשארו כמו דל פיירו, כמו נדווד ושחקנים אחרים, אבל גם שחקנים אחרים, גדולים אחרים כמו אברהימוביץ' החליטו לעזוב את המועדון. והנזק ליוב בערכות של היום זה מדובר על 500 מיליון אירו. אוקיי? 500 מיליון אירו.
ועדיין...
יובנטוס בגלל זכויות שידור, בגלל שלא שחקו בליגת האלופות, בגלל הליגה השנייה, פחות מכירת כרטיסים, וכל הדברים האלה.
ועדיין אבל צריך להגיד שהצורה שממקצועית יובנטוס היא תוששה מהעונש הזה, היא מפליאה. היא חזרה לליגה הראשונה, ולא רק זה, אלא שתוך פחות מעשור, מצב שאנחנו נמצאים היום, שיובנטוס היא אלופה סדרתית ונצחית, ורמה מעל כל הליגה האיטלקית.
נכון, רמה מעל כל הליגה האיטלקית, זוכה באינספור אליפויות, ממשיכה לזכות באליפויות, ממשיכה להגיע לרמות הגבוהות ביותר בליגת האלופות, ולהביא אליה שחקנים גדולים, כפי שראינו עם החתמתו של קריסטיאנו רונלדו לא מזמן. אבל מה שבאמת הקלצ'יו פולי מסמן בעיניי מעל הכל, זה את הסוף של הליגה הזו שנחשבה הטובה באירופה, שבעצם נפגעה מהפרשה, ואפשר לומר, סופו של עידן הזהב בכדורגל האיטלקי, שאפשר לומר גם שאתה ואני די גדלנו עליו.
אבל אתה יודע, זה להבדיל אם אני לוקח את הטור דה פרנס ואת כל הניקיון שנעשה בענף האופניים, אז גם תמיד החשש היה, מצד גם בכירים בענף עצמו, שאם אנחנו עכשיו נפוצץ את כל הסיפור ואת כל המוגלה הזאת, אז אנחנו נפגע מאוד בענף. ופה מתחיל קשר השתיקה, כשאתה כבר חושש לחשוף פרשות שחיתות, כי אתה אומר, זה יפגע בנו מאוד. ומצד שני, הגישה כמובן הנכונה והתהורה, היא לומר, אין מה לעשות, צריך לעשות את זה תמיד נכון, יפה שעה אחת קודם, לטהר את האוויר ולהגיד את האמת, ואחר כך לצאת לדרך חדשה נכונה ואמיתית יותר. הדבר העצוב הוא שכמו שאתה אומר עכשיו, לא תמיד זה אפשרי, כי גם עכשיו הפרשה של הכדורגל האיטלקי, אני חושב שגם התקשורת וגם בסופו של דבר הרשויות חוק עשו את הדבר הנכון בעיקרו, שוב, לא נכנס עכשיו לסדר גודל של העונשים, אבל כמובן שעצם זה שנחשפה ההתנהגות הפסולה והמושחרת, זה דבר נכון. מצד שני, מאז ועד היום, שעברו יותר מעשור, הכדורגל האיטלקי לא חזר לעצמו ולמעמד שלו, וגם לא נבחרת איטליה שבאותו קיץ זכתה במונדיאל, ומאז לא כל כך הלכה די אחורה.
נכון, בנבחרת איטליה, אתה יודע, צוחקים על זה, אומרים, אם אנחנו רוצים לזכות במונדיאל, צריך איזו פרשה גדולה שתאחד את הנבחרת.
כן.
ב-1982 הייתה את הפרשה של 1980, הטוטונרו, כפי שאמרתי שמילן ואלאצי יורדו ליגה, פאולו רוסי הוא שם מכדורגל למשך 3 שנים, אחרי זה הוא מתק לשנתיים, ואז ב-82 הוא חוזר רגע לפני המונדיאל להיות הכוכב הגדול שלו, וב-2006 הפרשה הזו הסתיימה, הובילה גם כן לזכייתה של איטליה, לליכוד השורות, כך הם טוענים באיטליה.
יפה, ויובנטוס חגגה מאז הרבה מאוד אליפויות שלא נלקחו ממנה.
נכון, היא לא הייתה צריכה שום עזרה של שופטים כדי לזכות. האמת שגם אתה רואה את הסגל שלהם ב-2005-2006, עם נדווד, עם טרזגי, עם איבראימוביץ'.
שהם נשארו בקבוצה, נדווד ובופון.
נדווד, בופון, דל פיירו, טרזגי, החבר'ה האלה נשארים בקבוצה.
שזה דבר מדהים, האמת, ויאמר גם לזכותם, שזה היה דבר מאוד מאוד מרשים, שגם אחרי כל הבלגן הם אמרו, אנחנו יורדים מהקבוצה שלנו לליגה השנייה, מה שלא עשה כמובן זלאטן איבראימוביץ'.
נכון.
ואי אפשר להאשים אותו.
לא, לא, פטריס ויירה וגדולים ורבים אחרים.
פטריס עברה.
ויירה.
פטריק ויירה.
פטריק, אמרתי.
אוקיי. ו-2018-19, השנה הקרובה, אפשר כבר לסמן עוד אליפות עם הכדורגלן הטוב בעולם?
בקלות נראה לי.
יפה, טוב.
המטרה היא ליגת האלופות, אני מניח, מעל הכל.
חד משמעית, בשביל זה הביאו את קריסטיאנו רונלדו, כי אין אחד בעולם שיודע לעשות את זה טוב ממנו. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה, בן.
וכרגיל, אני אסיים בלהזכיר לכם שאתם מוזמנים לכתוב לתומר הצעות לפינות ורעיונות, כמו שגם הפרק הזה נולד כתוצאה ממכתב שכתב לך.
ניר אורטל.
ניר אורטל, מכתב, אני אומר. בטוויטר, ציוץ.
בטוויטר, היום כבר לא כותבים מכתבים.
ברור. רק סבא וסבתא. אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה של עושים ספורטקאסט.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.